המדרש מתחילת ספר שמות אומר, ואלה שמות בני ישראל, אמר רבי אבאו, כל מקום שנאמר אלה פסל את הראשונים, וכל מקום שנאמר ואלה הוסיף על הראשונים. ואלה שמות בני ישראל. המדרש אומר, מה השבח? שבח על 70 נפש שנאמרו למעלה שכולם היו צדיקים. בשבוע שעבר סיימנו את שבת הקודמת, סיימנו את ספר בראשית, ואמרנו שספר בראשית נקרא ספר הישר. האבות נקראו ישרים. וכאן אומר לנו המדרש שמוסיף על אלה שנאמרו מקודם, שכאן כולם נקראו צדיקים. בעצם אנחנו יודעים שישרים זה מדרגה יותר עליונה מאשר צדיקים. ישרים אלה אנשים שהאופי שלהם הוא מתאים לכיוון הטוב, יש להם רצון טבעי טוב, אינם נמצאים במאבק של התמודדות פנימית על המהלך מכיוון הטוב, אלא הם כבר בטבעם שואפים להיות טובים, לעשות טוב, לעבוד את השם, לקיים מצוות, בן אדם לחברו, בן אדם למקום. צדיקים הם אלה שצריכים להתגבר, הם צדיקים, הם מתגברים, אבל הם צריכים להתמודד, והם מתמודדים והם מצליחים. אבל ישר, זו כבר תכונה טבעית, שאדם לא צריך כבר להתמודד, הוא הולך ישר כאשר עשהו אלוקים. האבות נקראו ישרים, הבנים צדיקים. פסוק אומר, אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה. אור זרוע לצדיק, צדיק זרוע לו אור, ולישרים, לישרי לב, שמחה. הצדיקות היא כמו זריעה, שזה עדיין לא התוצאות, לא התוצאה. הקצירה, הוצאת הפרי, זה התוצאה הברוכה. הזריעה זה הכנה לקראת ההוצאה. אור זה הרוע לצדיק. לצדיקים יש אור, ולישרים שמחה. והשמחה היא התוצאה של האורה. כשיש אור, ממילא יש גם שמחה. אם כן, ישרים הם בחינה יותר עליונה, וצדיקים פחות. ואלה הם מוסיף על הראשונים. לא רק הראשונים, הם היו טובים, הם היו ישרים. הבאים אחריהם, 70 נפש, צדיקים. הרי צדיקים זה פחות מישרים. אבל בעצם, מבחינה מסוימת, יש גם מעלה מיוחדת לצדיקים, דווקא ההתמודדות, הקושי, והצורך להתגבר עליו, וההתגברות, היא בחינה מיוחדת במינה. הרב ציוד היה תמיד מדגיש את המדרש הזה, הנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים ועונים, עושים מאהבה ושמחים ביסורים, עליהם הקדוש ברוך הוא אומר, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. הוא היה אומר, הנעלבים ואינם עולבים. הם נעלבים. מדובר כאן על אנשים רגישים, שנפגעים, כשפוגעים בהם, הם נעלבים. אבל הם לא מחזירים בחזרה, הם יודעים להתאפק, יש להם כוח של התגברות. דרך כלל אדם שנעלב, הוא מחזיר בחזרה. אדם שומע חרפתו, הוא משיב. הוא לא יכול לעבור לסדר היום, הוא לא יכול לוותר. הנעלבים ואינם עולבים, אלה אותם הגיבורים, גיבורי הנפש, שפוגעים בהם, זה עוקץ אותם, כך היה הרב ציודה מתבטא. הם נפגעים, אבל הם לא עולבים. שומעים חרפתם ואינם משיבים ועונים. עושים מאהבה ושמחים באיסורים. כלומר, יש להם איסורים, הם סובלים מהאיסורים, האיסורים מחייבים להם, והם יודעים לשמוח בתוך האיסורים. זאת מדרגה מיוחדת במינה. שעליהם נאמר, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו, מדגש של גבורה, של התגברות. יש אנשים שלא נלווים. הם כבר כל כך מופשטים מכל מיני רגישויות אישיות בין אדם לחברו, לא נפגעים. שומעים חרפתם, זה לא נוגע להם. לא צריכים להתאמץ כדי לא להגיב. מבחינה מסוימת זה מדרגה מיוחדת, מדרגה עליונה. אבל כבר אין כאן את העבודה. הם כבר עברו את השלב הזה של העבודה. אין כאן את הגודל המיוחד של ההתגברות על הקושי ולנצח אותו. ועל כן, באמת יש לצדיקים איזו בחינה מיוחדת שהיא תוספת על הישרים. ואלה מוסיף על הראשונים. יש עוד תוספת של ספר שמות על ספר בראשית. ספר בראשית, אנחנו עדיין בגדר של משפחה. יחידים, האבות, אברהם, יצחק ויעקב, אחר כך השבטים. פה ספר שמות מתחיל עם ישראל, המשפחה הזאת גדלה ונהפכת לעם. מציאות אחרת. הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו. הראשון שקרא לנו עם זה היה פרו. הנה עם בני ישראל. נהפכנו לעם. לא משפחה, אלא עם. זאת מציאות חדשה. היא מצד אחד יש בה גודל שלם, יש גם מורכבות, שציבור הוא תמיד מורכב מצדיקים, מבינונים וגם מרשעים. ציבור הוא מגוון, יש בו הרבה צדדים. ויש צדדים שהם נמוכים, מסובכים, ויש צדדים עליונים. אבל היחד, השלימות הגדולה של הופעת אומה, זאת מציאות חדשה, וזה כל ענייננו. ריבונו של עולם בחר בנו מכל העמים. בחר בנו כעם מכל העמים. ועבודת השם שלנו היא עבודה של עם. לא של יחידים, שכל אחד ואחד יש לו התפקיד הזה שהקדוש ברוך הוא הטיל עליו, אלא אנחנו כאומה. מופיעים כמציאות חדשה. וזה מבחינת מוסיף על הראשונים, דבר חדש, מעלה חדש, ומכוח זה, כאשר אנחנו נעשים לעם, אנחנו זוכים לקבלת התורה. האבות קיימו את כל התורה כולה מעצמם, בטבע, בטבעיותם. ואנחנו כעם נעשינו מצווים ועושים. גדול המצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה. ומציאות של עם, זה פירושו של דבר שכל אחד הוא יודע שהתפקיד שלו הוא לא תפקיד אישי פרטי של מימוש עצמי, להגיע בעצמו למקסימום של המיצוי העצמי שלו, אולי הוא צריך לרצות של כל, להיות שותף של כל העם כולו. כל העם צריך להגיע לשלמותו. וכל אחד ואחד נושא באחריות. וכל אחד ערב לכל עם ישראל. כל אחד צריך לרצות שכל עם ישראל יתעלה, ולא רק הוא ימצא את כוחותיו ואת אישיותו ויגיע לשלמותו האישית. ועם צריך מנהיג. והפרשה שלנו מלמדת אותנו על דמותו של מנהיג. התורה מוצאת לנכון להזכיר דבר ראשון. מה עושה משה? הדבר הראשון שעושה משה רבינו, שאחר כך הוא נהיה הרבינו של כל הדורות. מנהיג האומה, גואל האומה ממצרים. בשליחותו של ריבונו של עולם. הדבר הראשון שהתורה מציינת, שמשה גדל, ויצא אל אחיו, ויער בסבלותם. זה דמות של מנהיג. כאן צומח אדם שהוא אכפת לו מאחרים, אכפת לו מהעם. ויהי בימים ההם ויגדל משה ויצא אל אחיו. אומר המדרש, שתי יציאות יצא אותו צדיק, וכתבן הקדוש ברוך הוא זו אחר זו. ביום השני, הרי שתיים, ויער בסבלותם. מהו ויער? שהיה רואה בסבלותם ובוכה. ואומר, חבל לי עליכם, מי יתן מותי עליכם, שאין לך מלאכה קשה ממלאכת עתית, והיה נותן כתפיו ומסייע לכל אחד ואחד. אבל עזר בנו של רבי יוסי הגלילי אומר, ראה מסוי גדול על קטן ומסוי קטן על גדול, מסוי איש על אישה ומסוי אישה על איש, מסוי זקן על בחור ומסוי בחור על זקן, והיה מניח דרגון שלו, דרגון זה לשון דרגות, כלומר הוא היה חשוב, הוא היה מבית המלוכה, והולך ומיישב להם סבלותיהם, ועושה כאילו מסייע לפרו, כאילו הוא עוזר לו שאנשים יוכלו לעבוד יותר טוב, אבל בעצם, ויער בסבלותם, הוא משתתף עם מחב בצרתם. אמר הקדוש ברוך הוא, אתה הנחת עסקיך והלכת לראות בצרתן של ישראל, ונהגת בהם מנהג אחים, אני מניח את העליונים ותחתונים, והתחתונים, ואדבר עמך. הדאוד הכתיב, ויער השם כיסר לראות. הדבר הראשון, משה רבינו יוצא אליך ויער בסבלותם. אבל הפירוש ויער בסבלותם, זה פירוש של המדרש. ודאי שזה פירוש נכון. אבל מה שהתורה כותבת מפורש, וזה מה שהפסוק ממשיך הלאה. ויער איש מצרי, מכה איש עברי מאחיו. ויפן כה וכה, ויח את המצרי ויתמנהו בכה. הוא מסתכל מסביב, זה אסור, לפי חוקי מצרים אסור להרוג את המצרי, שמכה איש עברי. לפי חוקי התורה, הגמרא אומרת במסכת סנהדרין, מכאן יש ללמוד, שנוכרי מכה ישראל, לא הורג ישראל, מכה ישראל חייב מיתה. מי שסותר לאו של ישראל, ממשיכה הגמרא ואומרת, הוא כאילו סותר לאו של השכינה. עושה פעולה חריפה, מסתכן בנפשו כדי להציל יהודים ממכה. הוא פונה כובע חוק כי הוא יודע שזה אסור לעשות, כי אם הוא יתפס, אז הוא מסתכן במיטה. אבל הוא לא נמנע מזה. כואב לו צרתם של אחיו, והוא מוכן למסור את הנפש על אחים. זה מנהיג. ממשיכה התורה לספר לנו. ואחר כך הוא בורח. כי נודע הדבר, ומשה רבינו נאלץ לברוח. הוא בורח למדיין. הוא מגיע למדיין. גם שם אנחנו רואים את ההנהגה המיוחדת שלו. הוא יושב על הבאר, ושם מופיעות בנות יתרו, בנות ראואל, כהן מדיין שבע בנות, והוא רואה שהרועים מגרשים, והמדרש אומר שלא סתם היו גרשים, ויקום משה ויושיען, הפסוק, ויושיען, כאן הייתה ישועה, זאת אומרת, הם היו בצרה גדולה מאוד, מלמד שישב להם בדין, אמר דרך אנשים גדולים ונשים משקות, מה קורה כאן שמגרשים את הנשים? ויושיען, לומד המדרש, והוא הציל אותם מגילוי עריות. שנאמר, צעקה נערה מורסה ואין מושיע לה. מה להלן גילוי עריות, אף כאן גילוי עריות. כלומר, הוא הציל אותם מהסכנה הזאת. ורבנן אמרי, מלמד שהשליחו אותם למים. והוציאן משה, ואין ויושיען אלא לשון הצלת מים, שנאמר, הושיעני אלוהים, כי באו מים עד נפש. נחלקו חכמים, ממה הוא הציל אותם. המהר"ל כאן מדקדק, שהנקודת המחלוקת ביניהם, מה הצרה יותר גדולה, צרה יותר גדולה שאישה תהיה בסכנה שהיא שתיפגם, או שסכנת מוות. והמחלוקת הזאת היא מחלוקת להלכה. נפקמינה למעשה. אם אדם רואה שאישה בסכנת מוות, ואישה בסכנה של גילוי עריות, מה הוא צריך להציל קודם? מה להעדיף? נחלקו פה חכמים. רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי שאומר שזה היה סכנה של גילוי עריות, זה עדיף מלהציל אישה אחרת או אדם אחר ממיתה. כי זה אסון, זה טרגדיה, זה צרה כזאת גדולה, יותר גרועה ממוות. חכמים אומרים, לא כן. בכל זאת, מיתה יותר חמורה, ולכן ראוי להציל ממיתה, ולא להעדיף את ההצלה ממיתה על גילוי עריות. על כל פנים, משה רבינו פוגש, מתערב בריב כביכול לא. מה יש לו עסק? מה אכפת לו עם הרועים של מדיין והרועות של מדיין? הוא לא יכול לסבול עוול. הוא לא יכול לראות שמישהו בצרה ולא להציל אותו. זאת תכונה של מנהיג. שמחפש את היושר, את האמת ואת הצדק, וגם מוכן להסתכן בעבור זה. אחר כך התורה מספרת לנו שמשה היה רואה את צאן יתרו. וחכמינו מספרים לנו, אין הקדוש ברוך הוא נותן גדולה לאדם עד שבודקהו בדבר קטן ואחר כך מלאו לגדולה. הקדוש ברוך הוא בודק, כדי לעלות לגדולה צריך לבדוק אם האדם מתאים. הרי לך שני גדולי עולם שבדקן הקדוש ברוך הוא בדבר קטן, נמצאו נאמנים ואלן לגדולה. בדק לדוד בצון, ולא נהגם אלא במדבר להרחיקה מן הגזל. שכן אליאב אומר לדוד, על מי נטשת את מעט הצון החונה במדבר? כלומר שדוד היה רואה את הצון במדבר, להרחיק אותה מן הגזל. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה נמצא נאמן בצון, בוא וראה צוני שנאמר, מאחר עלות הביאו. וכן במשה הוא אומר, וינהג את הצון אחר המדבר, להוציאן מן הגזל. ולקחו הקדוש ברוך הוא לראות את ישראל. מדרש אחר אומר שמשה רבינו ראה רצון שהיא בורחת ורץ אחריה, וחס כל כך על הצון, והוא ראה, הקדוש ברוך הוא ראה איך שהוא מתייחס אל הצון, באיזה התמסרות ובמידת הרחמים. אז הוא אמר, אתה יודע לראות את הצון, בוא תראה את צון עמי, את ישראל. הבדיקה בצון, יש בה איזה מעלה מיוחדת. כשאדם הוא טוב אל החברו, אל הבריות, אז יש לזה תמורה. אתה טוב לאדם, הוא מחזיר לך טובה. הוא מרגיש חייב לך טובה, הוא מודה לך, הוא מכיר טובה. אתה טוב אל הצון, אין מזה, היא לא יכולה להכיר טובה. מה שאתה עושה זה באמת שאתה רחמן. אוהב כל הבריות, גם את בעלי החיים. כל שכן בני אדם. ואנחנו ממשיכים הלאה בפרשה, ואנחנו פוגשים את העמידה המיוחדת הגדולה של משה רבינו, מידת הענווה. הקדוש ברוך הוא בונה אליו ולשלוח אותו להוציא את בני ישראל מארץ מצרים. ומשה מסרב. מי אני? מי אני כי אלך אל פרעה וכי יוציא את בני ישראל ממצרים? הקדוש ברוך הוא אומר לו, תארו לעצמכם שמישהו פה יתגלה לו ריבונו של עולם ויגיד לו, בוא תהיה מנהיג. הוא לא ירוץ להיות מנהיג? הוא יגיד, הקדוש ברוך הוא ביקש? אז אני חייב, מה זאת אומרת? אפשר לסרב? אבל לא רק בגלל שהקדוש ברוך הוא ביקש, להיות מנהיג זה אתגר, זה מעמד. ומשה מסרב. הקדוש ברוך הוא מספר לו, הנה צעקה בני ישראל באה אליי, וגם ראיתי את הלחץ אשר מצרים לוחצים אותם. ואתה לך ושלחך אל פרעה, והוצאת עמי בני ישראל ממצרים. ויאמר משה אל האלוקים, מי אנוכי כי אלך אל פרעה, וכי יוציא את בני ישראל ממצרים. מי אנוכי? מה? לא מתאים. לא מתאים לתפקיד. מי אני? הקדוש ברוך הוא מבטיח לו, ויאמר, כי אהיה עמך, וזה לך אות, כי אנוכי שלחתיך, בוציאך את עמי ממצרים, תעבדון את האלוקים על הר הזה. ועוד, יש דיון, והקדוש ברוך הוא, אז אומר, ומשה אומר, מה אני אומר, ויקום אמרו אליי מה שמו, מה אומר אליהם וכו'. ואחרי שמשה שומע את כל זה הדברים, הוא אומר, ויען משה ויאמר, הן לי, הן לא יאמינו לי, ולא ישמעו בקולי, כי אמרו לו, נראה אליך השם. ואני חושב שיש מקום לשים את הדגש על המילה לי. משה לא חושד בעם ישראל שלא יאמינו, שהקדוש ברוך הוא רוצה להוציא אותם ממצרים. אלא הוא אומר, יבוא, אני יבוא, זה... צחיק אותם. מי אתה? אני פעם סיפרתי שממש שבוע לפני פרשת שמות, הופיעו בביתי שני אנשים גבוהים, אחד הולך עם משהו משונה, כמין כתר כזה על ראשו, בשני הוא עם מקל כזה, מעין המטה של משה אולי, והם באים אליי עם בשורה, הם רוצים לבנות את בית המקדש בבית אל. נו, מה לעשות עם אנשים כאלה? היה משונה. אני לא התווכחתי איתם, לא היה טעם. אמרתי להם, לא, נחשוב על זה. אז משה חשב, גם כן, הוא יבוא, יגיד, הקדוש ברוך הוא שלח אותי, הסתכלו עליו. מה? מה זה אדם הזה? בא עם שליחות? מה... כן, משה גם כן היה גבוה, חזל אומרים. מי יקשיב לי? יצחקו עליי. תגיד, הרבה אנשים אומרים שהם משיח. תסתכלו בכותל, כמה אנשים יש שם שאומרים שהם משיח. אף אחד לא שומע אליהם. אני אבוא, יבוא מישהו חשוב. יש בישראל הרבה אנשים חשובים, תלמידי חכמים, צדיקים, גדולים. הם יגידו, אפשר יהיה לשמוע להם, אבל לי? הם לא יאמינו לי. ולא ישמעו בקולי, בקולי הם לא ישמעו. אם אני אבוא ואני אגיד, אני הרי בכלל לא תופס מקום, אין לי שום מציאות שאנשים ירצו להתחשב איתי. והקדוש ברוך הוא עוד פעם, אומר לו, תעשה אותות, שלוש אותות הוא נותן לו. ויאמר משה אל השם, בי השם, לא איש דברים אנוכי. גם אתמול, גם משלשום, גם מאז דברך אל עבדך, כי כבד פה וכבד לשון אנוכי. לא יכול. ויאמר בי אדוני, בי השם, שלח נא בי תשלח. מה אומר משה אל הקדוש ברוך הוא? כל אחד מישראל אחר הוא יותר טוב ממני. אני פשוט זה לא, זה קלקל את השליחות. כלומר, הוא לא מסרב לריבונו של עולם, הוא רק מתפחד שהשליחות תתקלקל. המגמה של הקדוש ברוך הוא להוציא את ישראל ממצרים, היא לא תהיה, לא תצליח על ידו. הוא לא מסוגל לזה, הוא לא מתאים לזה. והקדוש ברוך הוא לא מוותר. ולמה הוא לא מוותר? בגלל שמשה מסרב. בגלל הענבה של משה. הוא, מי שענב, הוא מתאים להיות מנהיג. חז"ל אומרים גם על רבי, שמי שמת רבי, בטלה הענבה. רבי היה נשיא, ובדורו היה נחשב מאוד מאוד, את שומרת הגמרא במסכת סנהדרין, שמות משה עד רבי לא היו תורה וגדולה במקום אחד. כל הדורות כולם לא היה מישהו שהוא כל כך התבלט מעל פני הדור, רק משה רבינו, הוא היה גם המנהיג וגם הרב, איחד בידו תורה וגדולה במקום אחד, ועד רבי לא היה מי שהיה לו ביחד גם תורה וגם גדולה. ועל שולחנו של רבי לא חסר צנון וחזרת. היה בידיעות עם הקיסר של רומי, היה בשיא ההופעה המיוחדת, איזו מדרגה מיוחדת. בגלל זה דור מיוחד, רבי מיוחד, זכה להיות חותמי המשנה. והמשנה אומרת, מי שמת רבי, בת לענבה. הוא היה ענב כל כך מיוחד, אחריו אין כזאת ענבה. זה לא בסתירה, ואולי דווקא היא הנותנת. זה לא בסתירה ענבה ועם מנהיגות, אלא אדרבה. מי שהוא בטל בצד האישי שלו, הוא יכול להיות עבד לעם קדוש. הוא יכול להניג את עם ישראל. הוא לא עושה חשבון אישי. הצד האישי שלו בכלל לא מסיק אותו. מסיק אותו רק התפקיד, עבודת השם. הוא לא רואה את עצמו מתאים, אבל אם הוא נקרא לתפקיד. אותו דבר הלל, היה נשיא והיה ענב מאוד מאוד. יכול להיות אדם ענק בגדלותו וענב מכל אדם. דוד המלך אומר אנוכי תולעת ולא איש. דוד המלך, מלך ישראל, מנהיג, גיבור, מנהיג צבאי, ענק תורני, בעל רוח הקודש, והוא אומר, תולעת אנוכי ולא איש, ענף, אני כשלעצמי מה אני? זה תנאי בסיסי להיות מנהיג, מנהיג אמיתי. מנהיג שהתפקיד, העם, הוא ממלא אותו, ולא הצד האישי שלו. זה אישיות כלל ישראלית. ואנחנו רואים עלה גם בסוף הפרשה, כאשר משה בא אל פרו, ובעקבות זה הקדוש ברוך הוא, סליחה, בעקבות זה פרו מקשה את ליבו ומכביד על ישראל, בא משה אל ריבונו של עולם, ואומר, למה הראות לעם הזה? למה זה שלחתני? ידעתי שזה לא יצליח. היית שולח מישהו אחר, היה מצליח. למה זה שלחתני? למה הראות לעם הזה? חז"ל אומרים שמידת הדין ביקשה לפגוע בו. איך אתה מדבר? כלפי שמיה. למה הראות לעם הזה? אבל הקדוש ברוך הוא, כך אומר המדרש, אבל הקדוש ברוך הוא ידע שהוא עשה את זה בשביל ישראל. אז, כלומר, יש מידת הדין ויש הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אוהב את זה. תתלונן עליי כשרע לעם ישראל. זה, ומשה רבינו, אחר כך אנחנו פוגשים את זה עוד פעם, שאומר מכי נינה מספרך אשר כתבת. למה הראות על העם הזה? עוד פעם, אחרי חטא העגל, משה רבינו מוכן, מוסר את נפשו למיטה, כך אומרים חז"ל. מכי נינה מספרך אשר כתבת, אם הקדוש ברוך הוא לא ימחול לישראל, אז מכי נינה מספרך אשר כתבת, זה מנהיג. אמנם חכמינו זיכרונם לברכה אומרים שמשה רבינו נולד ענק. כבר בשעה שהוא נולד, נתמלא כל הבית מלא אורה. כי טוב, הבית נמלא אורה. קראו לו טוב וטוביה, וחז"ל אומרים שממש ותראו, ראתה שכינה עמו, כשהיא ראתה בת פרעה. לא כתוב ותראה את הילד, ותראה הוא. כלומר, היא ראתה עוד משהו, היא ראתה שכינה עמו. משה רבינו הוא נולד גדול, אבל גם אדם שנולד עם כישרונות ועם יכולות, אם הוא לא מתאמץ ומתייגע, הכוחות האלה לא יוצאים מן הכוח אל הפועל. אני זוכר שהרב צבי יהודה היה אומר, שאומנם הרב קוק, אביו, הרב זצ"ל, היה בעל כישרונות עצומים, בכל התחומים. איש האשכולות. אבל את הגדלות שלו הוא קנה בעמל של מסירות נפש, ביגיעה נוראה. יגע על התורה ויגע על המידות ויגע על הדביקות בתפילה, ורק מתוך היגיעה ומתוך העמל העצום הוא קנה את המדרגה הגדולה שלו. ולכל אחד מישראל יש כוחות גנוזים רבים מאוד, ולהוציא אותם מן הכוח אל הפועל זה תלוי בו. כל אחד מישראל יש לו גם ניצוץ של משה רבינו. מה השם אלוקיך שואל ממך, כי אם לירא, כי אם לירא, שואלת הגמרא, וכי יירא זה מילתא זוטרתא היא, אומרת הגמרא, למשה רבינו זה מילתא זוטרתא. אבל שואל ממך, הכוונה שואל מכל ישראל, מה השם אלוקיך שואל ממך, כי אם לירא. כל אחד מישראל יש בו יסוד של משה, נקודה של משה, בחינת דעת של משה. והוא יכול להוציא את הכוח הזה מן הכוח אל הפועל. ולכן חייב אדם לומר מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי, אברהם, יצחק ויעקב ומשה. אבותיי זה אבות, אבל גם להיות מעין דוגמה כזאת של להתקרב אל הגודל הזה. כשאנחנו עומדים ומתבוננים בהשתלשלות המהלכים עד שמשה רבינו נהיה למנהיג, אנחנו פוגשים שעות שאף אחד לא יכול היה לתאר לעצמו בכלל שלמה משה יגיע. המדרש בסוף פרשת וישב אומר שכשמשה היה בתיבה בים סוף היה מצב אבוד. האמא שלו לא רצה להטביע אותו בים בעצמה, אז היא עשתה לו תיבה והשאירה אותו שם, אבל ייקח עוד כמה שעות, עוד יום, ואין סיכוי של חיים שמשה יחיה. אומר המדרש, מי מחכה למשה שהיה בתיבה ביאור, שיהיה למה שיהיה? מי חשב שהתינוק הזה ששוכב שם ביאור, הוא בסופו של דבר יהיה משה רבינו? ואת דברי חכמים אלו אפשר להגיד הלאה. אחר כך שהוא יצא, כשהופיע בת פרו, ולקחה את משה מן התיבה, והביאה אותו הביתה לבית פרו, והוא גודל בין גויים, בבית המלכות, די, הוא עבוד לעם ישראל. מי חשב שמשה רבינו בכלל יהיה אכפת לו מעם ישראל? הוא גדל בבית המלוכה, חי בהתייחסות לעם הזה, שמסתכלים עליו בזלזול, עם של עבדים. ויענו אותו, עובדים עבודת פרך. זה עם כאילו נמוך מאוד מאוד. גם מצרים, אומה חשובה. והוא גדל בבית המלוכה. והוא לומד לשנוא את ישראל, לכאורה, ולזלזל בעם ישראל. ואם היה יודע שהוא שייך, שהוא נולד מישראל, היה רוצה לכאורה להכחיש את העובדה הזאת. והנה משה רבינו, אמרו, אז יכול להיות, מי מחכה למשה רבינו בכלל שימשיך להיות יהודי? בוודאי שהוא יתפוס איזה תפקיד בעם ישראל. לא עלה לדעת. משה רבינו יוצא ורואה את אחד בסבלותם, והוא דווקא מרגיש שייכות. אחר כך הוא בורח. עוד פעם הוא אבוד. הוא כבר לא יחזור אף פעם למצרים. יש עליו גזר דין מוות במצרים. הוא התחתן שם במדיין, הוא עומד להיות מדייני. כלומר, אי אפשר לדעת איך הדברים מסתדרים. נפלאות השם. דברים שלכאורה רחוק מן הדעת, שמשה רבינו הוא יהפך להיות מנהיג ישראל. והנה קורה שממצבים רחוקים לחלוטין, נבחר משה ועולה לגדולה. אנחנו פגשנו את זה בפרשיות הקודמות, בסוף ספר בראשית. כמו ששם פגשנו, האחים של יוסף מוכרים את יוסף לבטל את חלומותיו, והמכירה גורמת לקיום חלומותיו. הם חושבים שעל ידי המכירה התבטלו החלומות. נראה מה היו חלומותיו. ומתברר שהמכירה למצרים היא שגרמה לקיום החלומות, והם צריכים אחר כך לבוא לפניו ולהשתחוות לפניו. הם עשו את זה. לולא מכרו, אולי לא היו מתקיימים הדברים, לא התגלגלו הדברים. הם גרמו להתגלגלות הדברים. רוצים לעשות לבטל, ומתברר שהכל להפך. אתם חשבתם עליי לרעה, והאלוקים חשבה לטובה. כשפרו גזר, כל הבן הילוד היור אתה שליחו, חשבו שזה גזרה שמביאה אסון לישראל. והנה כתוצאה מזה משה מתגלגל לבית פרו. הוא לומד תכסיסי מלכות. זה תוכנית אלוקית. חשבו שהכל לרעה. בסוף מתברר שהוא צריך להיות מלך, הוא צריך לדעת איך מנהיגים עם, ובדרך הוא גם עובר את השיעור הזה, אצל בית פרו. אחר כך הוא בורח. לכאורה הוא בורח ממצרים ובורח מכל סיכוי להיות קשור לעם ישראל. והנה הוא מתגלגל בבריחה שלו למדבר, לחורף, למקום ששם צריכה להיות לו ההתגלות. שם צריכים הריבונו שלו מתגלה אליו. לכאורה הוא התרחק מהסיכוי, אבל בעצם הוא התקרב לתפקיד שלו. ואומר שאנחנו לפעמים פוגשים מאורעות שאנחנו חושבים שהם מרחיקים אותנו מהשאיפות שלנו, מכבידים עלינו. צרות עוברות ונראה לנו שהם קשיים רוחניים או גשמיים, ציבוריים או פרטיים, ונראה לנו שהם מרחיקים אותנו מהדרך. ובסופו של דבר, מתוך מה שאנחנו קוראים כאן בפרשה, הצרות בעצמם, מהם צומחות הישועות. את צרי ליעקב וממנה יבשע. מהצרה, לא רק שעוברים אותה, אלא היא מצמיחה את הישועה. כך הדבר באופן כללי, באומה כולה. וכך הדבר באופן אישי לאנשים. אנשים נפגשים עם קשיים, עם התמודדויות, שמעכבים אותם, שמפריעים להם. יש להם דברים שהם מצטערים, שהם נקלעים לקשיים לימודיים, לקשיים חברתיים, לאיזה עיכובים כאלה או אחרים, לצרות, למחלות, וחושבים שלכאורה הצרות האלה הן צרות שמפריעות ומעכבות ומשיגות אותם אחור. ובעצם להפך. הצרות באות להקפיץ אותם למדרגה יותר גדולה. הקשיים שאדם פוגש בדרכו הם קשיים בונים. כך אנחנו רואים בדוגמאות האלה שלמדנו עכשיו בפרשה. וכל קושי צריכים לראות בו כאתגר, כאיזה מקפצה לעלייה יותר גדולה. להתמודד, לנצח את הקושי, וכתוצאה מזה יותר נעשים יותר חזקים, יותר גדולים, יותר ממה שהיו לולא נפגשו עם הקושי הזה. וכך בעם ישראל כולו. האחרית כראשית. גם ההתמודדויות שלנו היום בארץ ישראל, בעם ישראל, כל מה שאנחנו פוגשים קשיים של הגויים נגדנו, בתוך עם ישראל, הקשיים הסיבוכים, ביישובים, במאחזים, הכל בעצם אתגרים כדי לקפוץ למדרגה יותר גדולה. לחזק את אחיזתנו בארץ ישראל, לחזק את העוצמות הרוחניות שלנו, לחזק את הכוח שלנו כנגד האומות, ולרומם אותנו למדרגה שאנחנו צריכים להתרומם אליה. ורק על ידי האתגרים הללו, שהם באים בצורה של קשיים, רק על ידי זה כנראה אנחנו יכולים לעלות מעלה, ולהגיע למה שאנחנו צריכים להגיע. אם אמרנו אז, אומר המדרש, מי מחכה למשה שהיה בתיבה שיהיה למה שיהיה, שם המדרש ממשיך. ומי מחכה לישראל שיצאו מגלותם? ומי מחכה היום שארץ ישראל תהיה כולה לעם ישראל, וממך לארץ ישראל אני מתכוון גם שני חלקי הירדן, גם כמו שהקדוש ברוך הוא מבטיח לאברהם אבינו, מי מחכה? מי מחכה שכל עם ישראל יתקבץ בארץ ישראל? מי מחכה שכל עם ישראל יעשו תשובה? ראינו שלפעמים לא מחכים, אבל בסוף הדברים קורים. וכך בעזרת השם אנחנו נקווה שנזכה במהרה לשלמות, לגאולה שלמה.